פעם שעברה דיברנו על השלישייה הזאת, על השניים האלה. פעם שעברה דיברנו על השניים האלה, על חוכמה ועל בינה. וקצת בסוף השיעור, זה היה מזמן, ובסוף השיעור אני חושב שעלו כמה שאלות על הכתר והדעת, שאמרנו שהפעם הזאת נפתח אותם יותר. ורק אני אזכיר בראשי פרקים מה דיברנו על החוכמה והבינה. ואחר כך היום אני מקווה קצת להתרחב לכתר ולדעת, ואם מספיק אז גם להתחיל את החומה הקטנה יותר. אוקיי. דיברנו שעשר הספירות מחולקות לשלוש קומות. קומה תחתונה שהיא קשורה יותר אל הכוחות הטבעיים שלנו. כנראה שאנחנו ממוקמים, נכון, התחלתי ישר אנחנו לומדים עשר הספירות כחלק מלימוד חב"ד, זוכרות? ואנחנו בתקופה הזאת של השנה נלמד חב"ד, וזאת השם שנסיים את הנושא של עשר הספירות, אז אולי ניכנס עוד איזו סוגיה שתיים בתוך חב"ד, אבל הייתי רוצה להמשיך הלאה לפייסצנה, לבית פשיסחה ואחר כך לפייסצנה. כלומר לשפת אמת ולצדוק, קצת להכיר את החסידויות שהם באו מהם, שזה חסידויות גור, וחסידיות איש בצער, שהם הגיעו מבית פשיסחה, מה היה שם לפני כן, הרבי מקוצק והרבי מישביצה, כמו שיש שם. ובזאת השם אחר כך, להיכנס לאדמו"ר מפיאסצנה, שזה מבחינתי חותם תנועת החסידות, מי שנתן את הסיכום האחרון לחסידויות פולין, לפני השואה, זה אדמו"ר מפיאסצנה. ובזאת השם נזכה, נגיע אליו, יש לו דברים מאוד 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 רלוונטיים לימינו ולעבודת השם שלנו היומיומית. ועכשיו בתוך חב"ד אמרנו שנדבר על עשר הספירות. בתוך זה הספקנו, זה היה לפני פסח, נכון? זה לא היה. לכן זה ככה קצת ישן. הספקנו קצת לדבר על המבנה של הספירות ועל הספירות העליונות. ואני חוזר בראשי פרקים, מה דיברנו על המבנה של הספירות? אז ראינו שהמבנה מורכב מציר רוחב וציר גובה. כלומר אפשר להתבונן בו לפי הגובה ולראות שהוא מחולק לשלושה חלקים. הקומה התחתונה, שלוש קומות, הקומה התחתונה היא את קומת הנצח חולת יסוד מלכות, והיא מודגמת במערכת הגופנית שלנו, שהספירות מבנויות בצורה של מבנה גופני, ימין, שמאל ואמצע, וחלק תחתון, אמצעי ועליון. חלק התחתון קשור אל הצד היותר טבעי שבנו, מה שמתחת השרפת, יש לנו פה כל מיני איברים שהם אחראים על התפקוד הטבעי שלנו, הדחפים. הדחפים ההישרדותיים והטבעיים שלנו. פה נמצאים כוחות העיכול שלנו והמזון. אין לנו בחירה אם להיות רעבים או לא, אם לאכול או לא, זה צורך טבעי שלנו. ויחד עם זה נמצאים כוחות הרבייה שלנו וכוחות פליטת הפסולת שלנו. כל מה שקשור לקיום הטבעי שלנו. אם זה ככה, הספירות שקשורות למרחב הזה, הן יהיו קשורות יותר למרחב הטבעי. והמעשי גם יותר, התחתון יותר שלנו. בסדר? אז נקרא לזה פה טבע קראנו לזה, וגם בחלקי הנפש, זה קשור אל הקומה שנקראת נפש. נפש. יש לנו עוד קומה שנקראת רוח, ועוד קומה שנקראת נשמה. אבל בשפה של הגוף אני מדבר, אז אנחנו, החלק הזה מיד שרפת ומטה, שהספירות האלה מבטאות אותו, זה חלק שקשור אל הטבע שלנו, הדחפים והטבע. מעל זה נמצאת מערכת רגשית, שהיא המערכת של החסד, גבורה ותפארת, זה המידות היותר רגשיות יותר. המערכות הגופניות שנמצאות פה זה מערכות שקשורות אל הנשימה ואל מערכת הדם, ומערכות שמאוד מאוד מבטאות את העולם הרגשי שלנו. כן, הלחץ הדם וההתנשפות והרוגע מאוד קשורים למערכת הרגשית שלנו. אם אדם רגוע, הוא לא יתנשף, הוא יתנשף בנחת. אם הוא מתרגש ממשהו, משמח או מכעיס, אז הוא נמצא באיזה קוצר רוח, בהתנשפות מהירה. הלב גם כן מגיב בהתאם. כל המערכת הזאת קשורה לרגשות. הידיים גם קשורות מאוד מאוד לרגשות, כי הן מבטאות את הלב שלנו. הן מקרבות ודוחות, הן מבטאות את השפה הרגשית שלנו, מעבר למילים. ויש לנו גם, בסדר, זה הקומה האמצעית, היא קשורה אל הרוח. למה? כי הרוח היא התנועה היותר אנושית שבנו. אם פה הנפש היא תנועה יותר בהמית, באמת לאו דווקא במובן שלילי, אלא במובן של טבעי. הבהמה היא חיה באופן מאוד מאוד טבעי, הישרדותי, ככה גם הנפש שלנו היא מאוד טבעית והישרדותית. הרוח היא יותר אנושית, היא יותר רגשית, היא יותר מבטאת את הלב שלנו. וגם הנשימה וגם הדם בלב הוא חלוקת החמצן לכל הגוף, קשור מאוד אל הרוח, אל הנשימה. והקומה היותר עליונה שבנו קשורה אל הנשמה, והיא קשורה יותר אל המוחין, אל התודעה שלנו. כן, אז אם זה קראנו לו טבע וקראנו לו רגש, אז זה יקרה מוח או שכל. בסדר? שהשכל הוא גם בו יש חלוקה, עוד רגע נראה את החלוקה בין ימין, שמאל ואמצע וכל מיני הבחנות שהתחלנו לדבר עליהן, אבל זה הצד היותר עליון שבנו. אתם יכולות לראות שגם במבנה הגופני יש תמיד איזה קו מבדיל בין קומה לקומה, אם זה קו השרפת שממש מבדיל בין הקומה התחתונה לאמצעית, ויש לנו גם את הצוואר שממש מבדיל בין הראש למה שמתחת, וזה הבחנות חיצוניות ברורות. אבל גם יש במבנה של כל קומה, אתם יכולות לראות שהצד התחתון הוא הכי פחות מוגן, אולי הוא הכי פחות חשוב, גם הוא חשוב במובן מסוים, נדבר על זה בהמשך, אבל הוא הכי פחות מוגן, אין לנו עצמות ששומרות על הבטן, מה שנקרא הבטן הרכה, וזה אזור פחות מוגן שלנו, הוא יותר אלסטי, הוא יותר זב, משתנה, תוספת שומן או פחות שומן מתבטאות בנותנים מתחת לסרפת ומטה. החזה הוא פתוח ושמור ביחד, יש את הצלעות ששומרות עלינו מצד אחד, אבל מצד שני הן קצת מעוברות, והראש הוא הכי שמור, עצם הגולגולת היא הכי קשה והכי מגינה, כנראה שהמקום הכי שמור בנו צריך להיות פה. בסדר, שזה השכל. עכשיו, זה החלוקה של הקומות. עכשיו בוא נדבר על המבנה ועל ציר הגובה. על ציר הרוחב יש לנו ימין, שמאל ואמצע. בסדר, אז 10 ספירות התחלקו לכמו טבלה כזאת של איקס עיגול, שיש לנו 3 קומות, 1, 2, 3, ויש לנו ימין, שמאל ואמצע, 1, 2, 3. בסדר? ויש לנו את הכתר שנמצא למעלה, או את המלכות שנמצאת למטה, אם תרצו. פה, כמו ששמתם לב, יש פה 11, הדעת אמרנו שהיא קשורה מאוד אל הכתר, לכן או שסופרים את הדעת, או שסופרים את הכתר, לא סופרים את שתיהם ביחד, על זה נדבר היום, בעיקר על המבנה של הכתר מול הדעת. הדעת יקרא חיצוניות הכתר, והכתר יקרא פנימיות הדעת. בסדר? אוקיי. פעם שעבר התחלנו קצת לדבר על הימין, שמאל ואמצע, שבאופן כללי ימין מבטא אקטיביות, ושמאל מבטא פסיביות. עכשיו זה לא שאחד יותר טוב מהשני, אלא שני משלימים ביחד את התמונה. הימין מבטא פעילות. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי, יד ימין, אני מדבר פה על מבנה של רוב בני האדם, שימין זה הצד הפעיל ושמאל זה הצד הפסיבי. מי שזה הפוך אצלה, אז כל המבנה יהיה אצלה הפוך. מה שנקרא איתר בלשון חזר, אלא זה מי שיד שמאל אצלו דומיננטית, אז אצלו יד שמאל היא היד ימין שלו לצורך העניין בדיבור שלנו. אז צד ימין זה תמיד הצד הפעיל, האקטיבי, זה שפורץ, משנה, יוזם. החיסרון שלו זה שהוא לא יודע לנוח, הוא לא יודע לשהות, הוא לא יודע פשוט להיות, הוא כל הזמן מחולל שינויים, הוא כל הזמן יוזם עוד, כובש עוד נקודה, הוא פעיל, הוא כל הזמן פעיל. נקרא לו צד יותר זכרי, זה טבעו של הזכר ברוב הפעמים להיות פעיל יותר. הצד השמאל, החיסרון שהוא לא יודע לשהות, הוא לא יודע להכיל, הוא לא יודע לקבל, הוא לא יודע להקות שורשים, הוא יודע רק כל הזמן לנוע מנקודה לנקודה ולכבוש עוד ועוד יעדים ולהיות כל הזמן אקטיבי. צד שמאל הוא יותר פסיבי, וזה גם הכוח שלו, הוא יותר פסיבי, ואז ממילא מקוריות, חדשנות, פריצות, פחות זה התחום שלו. אבל צד שמאל הוא יותר יודע לצמצם, יותר יודע לאסוף. כמו אם תיקחו פטיש ומסמר, כשאת תוקעת מסמר, אם את תוקעת מסמר, אז את לוקחת מסמר ביד שמאל ופטיש ביד ימין, נכון? מה עושה יד שמאל? אוספת, ממקדת, מקבעת. יד ימין היא הפעילה, היא האקטיבית, היא כשאת, זה כבר יותר קשה להגיד כשאת, כשאתה בועט פנדל, במגרש כדורגל, הרגל שמאל היא הרגל היציבה, ורגל ימין היא זאת שנותנת את המכה. הרגל שמאל היא העוגן יותר, הרגל ימין היא הפורצת, היא וזה בלא זה אי אפשר. ואין אחד, שוב אני אומר, אין אחד יותר טוב מהשני, שניהם נחוצים, ומי שיש לו רק כישרון מצד אחד, הוא לא יכול באמת לפעול בחיים, בלי שתי רגליים, בלי שתי ידיים, בלי שני צדדים באונות המוח, אתה לא יכול באמת לפעול בחיים. כן, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שציפור עם כנף אחת לא יכולה להתרומד. אנחנו תמיד צריכים את שתי הכנפיים שלנו, שכל אחד מהם יש לה תפקיד, תפקיד משלה. אוקיי, אז דיברנו על המבנה הכללי. עכשיו בואו נצמצם את הדיבור לחוכמה ובינה. פעם שעברה דיברנו עליהם. כל השמעתי עכשיו זה היה חזרה. מה שדיברנו על חוכמה ובינה, דיברנו על זה שחוכמה, כשאת לומדת משהו, יש שני מרכזים פעילים במוח. וטוב להבחין ביניהם, ולראות איזה שריר אצלך יותר מפותח או פחות מפותח, וכשאת לומדת עם איזה שריר עכשיו את משתמשת. החוכמה, חילקנו אותה לשתי מילים, כוח מה. כוח מה זה חוכמה. חוכמה זה היכולת לקלוט את הדבר באינטואיציה עמוקה. לקלוט את הדבר בצורה גרעינית, בצורה מתומצתת. עדיין לא מבוררת, אבל אתה רואה את המכלול. דוגמה לדבר, את לומדת, שומעת שיעור, ואת מרגישה שהדברים של הרב כמו ברק בתוך הנשמה שלך. פתאום כמו איזו הברקה כזאת שמהירה לך מאוד, בצורה מאוד פוטנציאלית, כי זה עדיין לא מפורט מספיק ולא ממומש מספיק, ואת לא יודעת בכלל איך את מתרגמת את זה לאלף ואחד כיוונים בחיים, ואת מרגישה שיש פה המון אמת, ושזה מאוד 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 חזק מה שיש פה, אבל מאוד גרעיני, מאוד התחלתי. את יוצאת משיעור ואומרת, וואו, זה היה מדהים, ועכשיו מה? עכשיו את צריכה להתחיל לפתח את זה. עכשיו את צריכה להתחיל להתבונן בזה. זה השלב השני. לכן כוח מה זה אותיות? כוח זה פוטנציאל, כן, בכוח ולא בפועל. כוח זה הגרעין של הדבר. ומה זה המהות. לפני ההתפרטויות, מה המהות? אתה קולט את המהות. זה יכול להיות, כמו שפעם שעברה דיברנו, את יוצאת לדייט ואת קולטת את הבן אדם מולך, בפגישה ראשונה כבר קולטת את ההזרמה שלו. חוזרת הביתה, נו, אמא שואלת איך הוא היה, איך זה? לא יודעת, אני לא קולט, אפילו את לא זוכרת את השם משפחה שלו, אפילו לא איפה הוא גר. אבל קלטת המון דברים שאת לא יודעת לדבר עליהם בכלל עדיין, כי את קלטת אותם ברמה החוכמתית ולא ברמה הבינתית. מה זה הרמה הבינתית? שאת עכשיו מתבוננת בכל רכיב ורכיב, ומנסה להעמיק את זה למעלה ולמטה ולצדדים. דוגמה, שמעת איזו אמירה מאוד מאוד חכמה, חכמה שוב, מאוד מאוד גרעינית, מאוד תמציתית. והיא נשמעת לך, נגיד, כמו המשפט הזה שהיה פה של הרב דודו? הרב דוביד. הרב דוביד. אז משפט כזה שבכל בית יש פח זבל, וכל אחת בוחרת אם להכניס את הראש לשם או לא. משפט נחמד, מה זה אומר? מאיפה הוא הביא את המשפט הזה? זה משפט שקל לעבוד איתו, כן? זה לא משפט כאילו גרעיני מדי, הוא גרעין קטן. אבל עדיין אפשר לעבוד איתו, להתבונן בו רגע. מה זה אומר זבל? מה זה אומר זבל בחיים שלי? אתם תתפלו, אבל זה מדהים. אני נמצא באיזה קבוצה שלומדים, לומדים ביחד את שער הכוונות של האר"י הקדוש. ותחילת שער הכוונות, זה היה בשבילי חוויה מאוד מיוחדת. תחילת שער הכוונות, האר"י הקדוש יש לו כוונות להליכה לשירותים. וטוב, זה לא נושא שאתם מדברים עליו, כן? אבל יש לו כוונות, על איך אדם צריך לכוון, להתפנות מהלכלוכים בחיים, מהשיגים בחיים, לפנות. שכתוב בגמרא שהרוצה לקבל עול מלכות שניים שלמה, ייפנה ויטול ידיו ויקרא קריאת שמע ויתפלל. ייפנה וילך לבית הכיסא, והגמרא שמה את זה כחלק מקבלת עול מלכות שניים. אתה רוצה לקבל עול מלכות שניים? אתה צריך ללמוד איך להיפנות נכון. וישבנו איזה 3-4 שעות ודיברנו על מה זה ייפנה, מה המשמעות של להתפנות בחיים. מחילה, כן, זה נראה כאילו נושא של לא מדברים עליו יותר מדי, אבל זה גרעין. למשל, יש לנו הרבה מאוד סיגים במחשבה שטוב להיפנות מהם. כמו שאדם מתפנה במערכת הביולוגית שלו, אז יש לנו הרבה מאוד מקומות נפשיים שאנחנו הולכים עם עומס, מערכת העיכול שלנו יקלה כבר איזה משהו, אבל יש לה סיגים שצריכים כבר להתנקות. והתבגרנו ויש לנו סוחבים כל מיני דברים שטוב ללכת להתפנות מהם. וזה ככה אני מבין את המשפט הזה, שיש לנו אזורים בנפש שיש בהם, לכל אחד יש בבית שלו, באישיות, איזה אזורים שהם בבחינת זבל, ואתה לא צריך להכניס את הראש שלך לשם, אתה צריך לדעת להתפנות מהם. נגיד, יש איזה 1001 הקשרים בחיים, אתם יודעים כמה הקשרים, יש לך מערכת יחסים עם חברה. כל מערכת יחסים, יש את מערכת העיכול ההדדית, שיוצרת בניין משותף ביניכם, ויוצרת את החיים המשותפים ביניכם. ויש לה גם סיגים שמתבררים. לדעת להתנקות מהם, לדעת לסלוח נגיד. לדעת לשחרר, לפנות את הזבל מהבית. כן, לסלוח זה מלשון לשלוח. לשלוח את זה ממך הלאה, לא להתעכב על זה יותר מדי. למשל, זה לקחת את המשפט הזה, ששוב הוא גרעיני, הוא מתומצת, ולהתחיל לפתח אותו. להתחיל לחבר אותו לכל מיני הקשרים. הקשרים רחבים יותר והקשרים מעשיים יותר. זה תעשה הבינה. הבינה לוקחת גרעין מחשבתי ומפתחת אותו, מתבוננת בו. כמה שהיא תעשה, היא תעשה את שתי הפעולות הבאות. א', היא תנסה להבין מה השורש שלו, וב', היא תנסה להבין מה הענפים שלו. מאיפה זה בא, ומה ההשלכות של זה. את שומעת משפט שנשמע לך מאוד מאוד חזק, או שמעת שיעור, וזה יכול גם לא להיות משמיעה בכלל. זה יכול להיות שישבתי עם חברותה, וישבתי עם עצמך ונפלה לך איזושהי תובנה חדשה לראש. תובנה בהקשר הזה, אנחנו מתכוונים לחוכמה. נפלה לך איזו הערה. הערה לתוך הנפש, פתאום אחרי איזו תקופה, יושבת עם עצמך, פתאום משהו מאיר לך מאוד חזק. עכשיו תנסי לקחת את זה ולהתבונן בזה. להתבונן מאיפה זה הגיע? מה השורשים של זה? מה ההקשר הרחב יותר שהדבר הזה משתלשל ממנו? ודבר שני, מה ההשלכות של זה? איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? איפה הרעיון המופשט הנחמד מאוד ששמעתי בשיעור? פוגש אותי לא מחר בבוקר, היום בצהריים. איפה זה משפיע על איך אני מדברת עם חברה, איך אני מתפללת? זה הבינה עושה. הבינה היא מתבוננת ובונה עם זה בניין שלם. מהגרעין הזה היא בונה בית. בסדר? לכן הכוח הזה של הבינה הוא באמת כוח יותר נשי. למה? כמו שאמרנו, הוא נמצא יותר בצד השמאל. הוא יותר שוהה. הוא לא אוהב לרוץ מרעיון לרעיון. מאיזה הערה להערה. מי שיש לו הרבה מאוד הערות, הרבה פעמים זה סימן לזה שהוא לא מספיק מתבונן, הוא לא מספיק שוהה. מספיק לקחת גרעין אחד ועכשיו לטעת אותו בתוכך ולהתחיל להתבונן בו ולצמוח ממנו ולהיבנות ממנו, ועד החיים שלך באמת יכולים להתחיל להשתנות מזה. אם לא, אתה, מה שביטוי קשה קצת שמופיע בגמרא בהקשר הזה, זה חמור נושא ספרים. אדם שהוא למד הרבה, הוא יודע הרבה, אבל הוא כמו חמור שנושא עליו הרבה מאוד ספרים, אבל החמור הזה לא ניסה להכניס את זה פנימה לתוך הלב, להכניס את זה פנימה לתוך החיים ולהתבונן בזה. זה על גביו. בסדר? שנת מדרשה בהקשר הזה באופן יחסי לתוך אורך ימיה של האישה בדרך כלל זה שנה שהיא קצת חוכמתית, היא קצת יש בה הרבה מאוד הערות. אם אני אשווה שנת מדרשה לשנת מכינה, זה יהיה שנה מאוד בינתית, כי אתם הרבה יותר מתבוננות מדברים. אבל מצד שני, באופן יחסי לחיים שלך, מהלך החיים יהיה לך הרבה יותר תנועה של התבוננות, הרבה פחות תקופות של הערות. אבל שנת מדרשה צריך לדעת שהיא תקופה שיש בה הרבה מאוד הערות, ואחד מהעבודות הגדולות פה זה פה לעשות עבודה של התבוננות, כבר פה לרכז הרבה מאוד, לקחת הערות שקיבלת ועל בסיס יומי, על בסיס שבועי, לשבת עם עצמך ולהתבונן מה זה אומר לחיים שלך, מה ההשלכות של זה. זה נקרא להבין דבר מתוך דבר, להוליד מזה מציאות חיה בחיים שלנו, לא להשאיר את זה מופשט מדי.
אדם שיש לו כוח אחד שהוא יותר חלש,
הוא צריך לנפח
את הכוח השני?
גם וגם. קודם כל זה אומר שיש לו כוח חזק. אם יש לאדם כוח חלש, זה אומר שכנגד זה יש לו כוח חזק. תמיד זה ככה, עוד לא פגשתי אדם שהוא חלש בכל ההקשר.
מי שיש לו יותר בינה או יותר חוכמה, הוא צריך לעבוד על זה של... נגיד בחורה שיש לה, היא מאוד מתבוננת, היא צריכה לעבוד על זה ממש לחזק את הכוח החוכמתי.
כן, וגם זה החוזק שלה, אתה לא תחשוב שכאילו, טוב, זה כבר, זה יש לי, אני לא צריכה לפתח. מה שיש לך זה הכוח שלך, תעבדי איתו. כמובן, תצטרכי לעשות גם השלמות. אבל יש לנו נטייה לפעמים, איפה שיש לי כוח חזק, אז זה טוב, זה לא משנה, אני צריכה כל מה לעסוק במה להשלים. לפעמים יש לך כוח חזק, זה יש לך שם כוח. תפתחי, תעבדי איתו. נגיד, יש לך כוח התבוננות חזק? יש לך כוח חוכמתי חזק? אז תלמדי הרבה. תלמדי הרבה. מי שיש לה כוח חוכמתי חזק, זה אומר שיש לה הרבה יכולת למידה. כי היא מקבלת עוד ועוד ועוד הערות, ויש לה יכולת הכלה. והיא לא כאילו כל רגע, רגע, זה יותר מידה, אני צריכה עכשיו לשאות. לא, היא מסוגלת הרבה מאוד להכניס לתוך התיק שלה. עוד הערה ועוד הערה, ולזכור. יש לה כישרון של זיכרון טוב. זיכרון במובן של לתפוס הרבה מאוד גרעינים. זה כישרון. זה כישרון מבורך. לפעמים אנחנו עובדים איפה שהחולשות שלנו ולא איפה שהחוזקים שלנו. מכיר גם וגם.
ומה עם
המילה?
בינה.
בינה זה מה שדיברנו עכשיו, שאם יש לך כישרון בהתבוננות, הכישרון בהתבוננות זה כישרון גם שיכול לבטא את הדברים בעוד ועוד הקשרים. למשל, מה שאומרים הרבה שחזל אומרים, ודבר ברור שהאישה נכונה בבינה יתרה, בדרך כלל, זה אומר שיש לה כישרון לבטא את הדברים שהיא לומדת, בהרבה מאוד הקשרים מעבר לידע הלימודי. למשל, היא יכולה לקחת את זה לתחום של ספרות, והיא שומעת רעיון נחמד, אבל אחרי זה לכתוב מזה שירים. היא יכולה להפוך את זה למחול, היא יכולה להפוך את זה לאומנות, היא יכולה להפוך את זה לתרבות. היום מה שחסר לנו בעולם הדתי שלנו, שאנחנו עם תורה מאוד מאוד חוכמתית, דיברנו על זה פעם נראה לי, אנחנו עם תורה מאוד חוכמתית, ובמובנים מסוימים, יש מובנים אחרים שלא, אבל בהרבה מובנים אנחנו תורה מאוד חוכמתית ולא מספיק בינתית. לא מספיק פיתחנו שפה של תרבות תורנית.
ואם זה
שניהם? עם
שניהם
מה? מצוין? אפשר לעבוד על עוד דברים, שאני את הדעת עוד רגע לעבוד עליה. אבל כן, אם זה, אם יש את שני, אדם מרגיש ששני מפותחים. זה מצב מאוזן, שאדם לומד ומאבד. לומד ומאבד. הוא מקבל טוב, גרעינים של מחשבה בשיעור, ואחרי זה הוא הולך איתם, מפתח אותם. בפעמים, אני אומר שוב, מעולם של בנים, לא יודעת כמה זה אצלכם נוכח התופעה הזאת, אבל יוצא לי המון המון לפגוש אנשים שאומרים, בחורים שאומרים, אני לומד הרבה, סיימתי הרבה ספרים, אני יכול להעביר שיעורים על נושאים, אבל תכלס, זה לא נספג לי בלב. זה לא נכנס לי פנימה, כי הוא לא עושה את התהליך של ההתבוננות. זה מאוד מאוד רזה אצלו. מאוד רזה. אז הוא חוזר על סיסמאות. הוא נמצא מאוד חזק בשפה סיסמאתית. כי הוא לא יודע לפתח את זה יותר מדי, כי זה לא... אין לו את מה שמתחיל להקות שורשים וליצור הקשרים ולפתח את זה לשפה. בסדר, העולם המילולי, גם במוח שלנו, הוא... מתפתח ונשלט על ידי מוח שמאל. האונה השמאלית שלנו היא אחראית על הפיתוח של המילול והדיבור, והמוח ימין אחראי יותר על האינטואיציה, על הקליטה הכוללנית של דברים.
איך מתפתחים את הצד של החוכמה
בכלל
שלו? כי זה לא...
הוא מפתח את הסבלנות שלו, בגלל שהחוכמה היא דורשת סבלנות, להיות מסוגל לקבל דברים כמו שהם. מישהו מאוד מאוד בינתי נגיד, הוא מאוד מאוד רוצה כל הזמן להבין. אז הוא שומע שיעור, כל הזמן רצות לו שאלות, תשובות. מה זה שאלה? זה או מה שאתה אומר לא מסתדר לי עם החיים, או מה שאתה אומר לא מתיישב לי עם מה שאני מכיר. זאת אומרת, לא מתיישב עם השורש. או אם השורש לא מסתדר, או אם הענפים זה לא מסתדר. זאת אומרת, הוא כל הזמן שומע שיעור, והוא עסוק ב... בלהתבונן בזה. ולכן אדם כזה, זה יתרון גדול מאוד, כי מה שהוא לומד, הוא מבין. מה שהוא באמת אחרי זה אומר, זה מה שהלב שלו למד מהסיפור. אבל החיסרון שלו, שלפעמים הוא מאוד מאוד תקוע לימודית, הוא לא יכול ללמוד הרבה, כי אחרי שיעור אחד הוא כבר מרגיש עמוס ממחשבות. או אחרי שחצי דף גמרא, יש לי איזה חבר, שהוא מאוד מאוד היה רוצה לסיים את הש"ס גמרא. כל פעם הוא מתחיל מסכת אחרת, ונתקע אחרי הדף השני, הוא עוצר. למה? כי הוא שוקר שורה אחת בגמרא, מלא שאלות. מלא 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 שאלות יש לו. אז אני אומר לו, תרשום בצד השאלות, תמשיך הלאה. מה בעיה? תמשיך הלאה. אתה לא הראשון שאלת השאלות. תסתכל, אם תוספות שאלו מלא שאלות, והמשיכו הלאה, הם כתבו על כל השף. כנראה הם למדו, הם הצליחו להישאר בשאלה. תמשיך, שים את השאלה בצד, תמשיך הלאה. לא, הוא פותח, הוא חייב עוד. הוא שם איזה שלושה דפים אחרי חודש עם מלא קושיות, תרוצים, קרה מלא אחרונים, ראשונים, אבל לגמור מסכת הוא לא הצליח. וזה חיסרון. וזה תוקע לפעמים בן אדם, כי הוא מאוד 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 מתבונן, אבל קשה לו לקבל גרעינים.
אבל איך הוא יכול לעבוד על זה? כי זה לא משנה. כאילו, אם נשים את זה בצד, זה עולה שוב ושוב, אם הוא לא...
נכון, אבל זה שריר. כמו שאנחנו מפתחים כל שריר אחר בגוף ובנפש, אנחנו יכולים לפתח עם את השריר הזה. עולה לו שאלה, הוא כותב אותה בצד, ממשיך הלאה. עוד שאלה, תכתוב בצד, אבל תמשיך הלאה. ולאמן את עצמך. פעם שאלו את רבי עקיבא איגר שאלה, איזה תלמיד אחד, שאל אותו מלא שאלות בגמרא. כל פעם רבי עקיבא איגר היה מנהל לו תשובה. עד שהוא ראה שהתלמיד הזה כל הזמן, זה לא נפסק, הוא מלא שאלות, כמו שאמרתי עכשיו. יש לו עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות. אז הוא כתב לו תשובה, עיין בתוספות, במסכת כך וכך, בדף זה וזה, דיבור מתחיל כך וכך. שם יש תשובה לשאלה שלך. הוא הלך פתח, ובכלל נושא לו קשור לחלוטין. לא יודע מה הוא רוצה, בכלל... תוספות שם שואל איזה קושייה, תימה, ונשאר בצריך עיון. הוא חזר אל הרב, אמר לו, מה התשובה שם? הוא אמר לו, כן, ראית מה תוספות? גם לא הייתה גם שאלה טובה. כתבו צריך עיון, נמשיך לתוספות הבא. אפשר גם ככה להסתדר. זה לאמן את הנפש, כאילו... זה לפתח את כוח הסבלנות. לפעמים אנשים שהם יש להם כוח בינתי מאוד מאוד מפותח, יש להם כושר סבלנות קצר.
לתוכחה, כאילו ללמוד את זה לעומק, יסודי, מה העניין כאילו לרוץ בלי שאתה...
לא אמרתי או, אמרתי גם וגם. צריך גם וגם. צריך גם וגם, כי לפעמים אדם שהוא יותר מדי בינתי, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, יש לו כוח בינה מפותח מדי, לפעמים הוא... זה כמו התחשבי בן אדם שלוקח גרעין ושותל באדמה, ועכשיו יצמח לו בסוף אולי רק עץ אחד, אבל הוא משקיע בו את כל הנשמה. עזוב, תיקח הרבה גרעינים, תפזר באדמה, תשקיע גם בדישון, לפעמים אחד יצמח, אחד לא. לפעמים הכמות היא מאפשרת לדברים להתעכל יותר. מי שתלמד שיעור אחד במדרשה, ויתלך איתו כל היום ותעבוד איתו, אבל לפעמים בשיעור הבא יש תשובות למה שהיא עכשיו בשאלות, בשיעור הזה שואלת. ולפעמים יהיה לה יותר היקף, יהיה לה הרבה יותר ברור, הרבה יותר קל להקל דברים. אנחנו צריכים לעבוד על שני הצירים האלה, גם חוכמה וגם בינה. אני לא אומר או-או, אני אומר גם וגם. ברור שמי שהוא רק חוכמתי, אז כמו שאמרתי, זה חמור נושא ספרים, אז יש לו מלא ידיעות, מלא הערות, מלא סיסמאות, אבל הוא לא יודע לאבד אותם, הוא לא יודע לפתח אותם. בסדר? בשביל שיצא ילד צריך אבא ואמא. צריך גם וגם. והזרע של האיש הוא מלא 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 זרעונים, יש שם מיליונים. ובשביל זה, לא רק זרעון אחד בונה ילד, לא. צריך שיהיה מלא, ומתוכם ייקלט משהו. וכן הלאה, אם יש בעיות בקליטת הדברים, אז יכולים להיות מיליונים, אבל זה לא יעזור שום דבר, כי אם אין ביצית פוריה, אז לא יצמח מזה שום דבר. אנחנו צריכים שיהיה לנו מוח שהוא מורכב משני הצדדים האלה, גם יכולת להקיף ולצבור עוד הערות ועוד לקרוא עוד ספרים ולדעת הרבה, וגם להתבונן בדברים ולפתח אותם, לתת להם תהליכי עיכול.
הרב אמר קודם שכאילו מישהו שיש לו הרבה הערות, אז הוא לא מתבונן מספיק, גם המשנה יפוך.
הערה שאני מדברת עליה היא הערה שמאירה לו בתוך הלב. אני מדבר על הערה בשכל. הערה בשכל זה שאת קולטת איזה ברק, וואו, אוקיי, ואין לזה עדיין שום קשר לחיים שלך. זה עדיין לא משפיע על איך את מדברת, איך את אוכלת, איך את חברה, איך את בבית. זה עדיין לא, אין לזה שום השפעה על זה. זה הערה למעלה, בסדר? כשזה כבר מתחיל להשפיע על החיים שלך, זה כבר יהיה אחרי תהליך של התבוננות בזה, וכבר רואה הרבה מאוד הקשרים שהדברים האלה. בואי נסביר את זה ככה. המוח שלנו עובד על חיוותים. תקראו פעם, זה מאוד מעניין. היום מדע המוח זה מדע מאוד מאוד מפותח, והוא מאפשר לנו ללמוד את עצמנו לא רק דרך השערות פסיכולוגיות, אלא דרך מבנה הגוף שלנו, שהוא הרבה יותר ממשי. המוח עובד בצורה של חיוותים. חיוותים זה... מערכות עצביות שנבנות בתוך המוח, לא נולדים איתן, הן כל הזמן מתפתחות, ונוצרים קשרים בין תאים במוח שהם בעצם רוב הקניין שאתה קונה מבחינת ידע בחיים, מתרחשים בתוך החיוותים האלה במוח, קשרים שנוצרים. למשל, ילד קטן רואה את אמא שלו מחייכת, ומרגיש חיבוק. ואז הוא נוצר לו קשר במוח בין אהבה לשמחה. זה קשר במוח. כל דבר שהוא רואה, ילד קולט אלפי 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 מיליארדי ידיעות כל הזמן. נוצרים לו עוד ועוד חיבוטים במוח, עוד ועוד ידיעות שהוא נוצרים לו לאט לאט. עם החיים הוא לומד צבעים, הוא לומד אותיות, הוא לומד מילים. כל זה חיבוטים שנוצרים במוח. החיבוטים האלה מאוד מאוד חשובים, כי הם הידיעות שלך בחיים. כל מה שאתה לומד בחיים יוצר עוד ועוד חיבוטים. אנשים מבוגרים, לפעמים מה שקורה זה שהחיבוטים האלה הולכים וניתקים, ואז נוצרים כל מיני מחלות שיוצרות אלצהיימר או יכולות מהסוג הזה, שיוצרות, מאבדות לבן אדם הרבה מאוד מהידע שלו, לפעמים הכי בסיסי. השמות של אנשים הוא מתחיל לשכוח, כי החיבוטים האלה ניתקים. לכן כמו שאדם עושה כושר מבחינה פיזית, גם המוח צריך כושר, והוא צריך כושר בסגנון של לימוד. לכן חז"ל אומרים שזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, דעתם מתווספת עליהם, כי הם כל הזמן לומדים תורה, אז כל הזמן הם נהיים עוד ועוד יותר, ממשיכים ליצור קשרים במוח. וזקני עם הארץ, כל זמן שמזקינים, דעתם מתערפת עליהם. בסדר? אז זה מבנה המוח שלנו. כשאנחנו לומדים, כל דבר שאת לומדת, נוצר לך עוד קשר במוח. ואיבדתי את הקצה חוט מאיפה יצאתי, את החיווץ הראשון. אוקיי. כן, וכשאנחנו, לא יודע אם זה מה שרציתי להגיד, אבל בכל אופן, כשאנחנו ממשיכים להתפתח בחיים, כשאנחנו מתפתחים, אנחנו קולטים עוד ועוד הערות. כל הערה כזאת זה קשרים במוח. עכשיו, כשהקשרים האלה, את מקבלת ידיעה, כן, זה מה שרציתי להגיד. את מקבלת ידיעה נוספת. עכשיו קיבלת ידיעה לימודית. יש לה, כמו תדמיינו, כמו רשת כזאת של קורי עכביש שלמה, שעכשיו צריכה להתחיל להתפשט בכל המחשבות האלה, כדי להתחיל להשפיע לך על החיים. כי מה שמנהל אותך בחיים זה המון 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 ידיעות שכבר קשורות אל הלב שלך, את חיה איתן. עכשיו קיבלת עוד איזה רעיון. עכשיו שהוא יתחיל להתפשט בהכל, זה תהליך ההתבוננות. בהתבוננות את מתחילה לקשור דברים לדברים. רגע, מה שהוא אמר פה, זה נורא קשור גם לאיך אני מדברת אחרי זה בבית. אף פעם שלכאורה אין קשר. פה הוא דיבר על פח השפעה, פה הוא דיבר על מערכת יחסים, מה זה קשור? זה התחילה להתבונן ואת רואה את הקשרים שיש בין דבר לדבר. ואז זה מתחיל להשפיע. מתחיל, את רואה, מתחילה להבין את ההקשרים. בסדר, זה הבינה. פה תדמיינו כמו זרע שנזרע באדמה, ועכשיו הוא מתחיל ליצור שורשים. השורשים האלה זה ההסתעפות של הבינה. השורשים והענפים. אוקיי, יש עוד שלב שבלעדיו באמת גם החוכמה וגם הבינה הם עדיין זוג עקב, אין להם ילדים. וזה הדעת. הדעת... הדעת וגם היא עושה כמה תפקידים. היא גם יוצרת חיבור בין חוכמה ובינה, והיא גם יוצרת חיבור ביניהם לבין הלב. בואו נסביר את זה. מה זה הדעת? אז שוב, נעזר מאוד במבנה הגופני.
מה המחבר בין השתיים?
מה זה?
כל אלה
שבאמצע מחברים. כל שבאמצע הם גם מחברים והם גם תולדה. בסדר? כמו שהילדים זה הסיבה שההורים מתחברים והיא גם התולדה של ההורים. והדעת היא, אם אנחנו משתמשים שוב במשל הגופני, הדעת היא תהיה המוח הקדמי שלנו, האונה הקדמית. יש לנו אונה ימנית, אונה שמאלית במוח, ויש לנו את האונה הקדמית. יש לנו גם את גזע המוח. יש קשר ביניהם. בין גזע המוח, נקרא היפותלמוס, נכון? מי שמי פה מכיר היפותלמוס, יש לזה עוד שם, לא זוכר. ויש את האונה הקדמית. האונה הקדמית היא אחראית, מאוד מעניין, על קבלת ההחלטות ועל האומץ לעשות דברים, מה שנקרא עזות מצח, קשורה לאונה הקדמית. האומץ להתמסר, להתמסר למשהו, להשתייך, לדעת, להתקשר, קשור לאמונה הקדמית. לא זוכר אם סיפרתי לכם פעם איך התחיל מדע המוח, דיברנו פעם? זה מאוד מרתק. זה מלמד הרבה, כי הם במובן, הם עשו ניתוחים, נדבר על לפני 250 שנה. זה הסיפור של מדע המוח, אפילו פחות. 200 שנה, והם הגיעו בהבנת מבנה המוח לדברים שבלשון התורה אתה כבר מוצא אותם, ובטח אצל המקובלים, זה פשוט מדהים. איך בעלי הסוד הכירו את המבנה הנפשי והגופני בצורה כל כך מדויקת. כן.
פעם בשיעור אחי לרב נתן דוגמה ממישהו שלומד את הפסיכולוגיה, ואז זה רמס, כאילו אנחנו רמס במוח, ואז זה מעלה הרבה שאלות, כאילו
הקשר בין גוף הנפש.
כן.
פעם דיברנו על זה, על הבעיה הפסיכופיזית.
כן, אז זה כבר.
אתה רוצה לחזור על זה או ש...
לא. כאילו, זה עכשיו,
אני שואלת בעצמי שיהיה לך תוך כדי השם. מתבוננת בזה. אז מה שענינו אז פעם שעברה, אני אגיד את זה, אולי תזכיר לך את התשובה. מה ש... תזכיר את השם?
שירה.
מה ששירה שואלת, זה המתח של, אנחנו מדברים כל הזמן על הנפש ועל הגוף. ולכאורה זה שתי מערכות שהן לא נפגשות. הגוף זה מערכת סגורה שאפשר להפעיל אותה מתוך עצמה. אפשר לתת לבן אדם תרופות או פולסים חשמליים או בכל מיני אופנים כימיים להשתלט לו על המוח ולגרום לו עכשיו לשמוח, להיות עצוב, לצאת מדיכאון, להיכנס לדיכאון, והמערכת המוחית הזאת יכולה להישלט מבחינה גופנית. בצד שני אנחנו רואים שהיא מבטאת רובדים רגשיים יותר, נשמתיים, דיברנו עכשיו, ורובדים מאוד מאוד מופשטים, ולכאורה אנחנו מדברים על הנפש ועל התיקונים של הנפש, והמוח זה איזה סוג של ביטוי חיצוני. איך אפשר לטפל בכלל טיפול למשל פסיכולוגי בבן אדם, להשפיע עליו דרך הנפש, כשבסוף זה מערכת מוחית. פעם שעבר דיברנו, פעם באחת הפעמים דיברנו על המתח בין שניהם, ונראה לי שדיברנו על התשובה, על מהתאבות האורות לתאבות הכלים, דיברנו על זה?
כן.
שבסוף זה שתי מערכות שהן פשוט אותו דבר בעולם שונה, מצב צבירה שונה. אותו, המערכת הנשמתית היא מופשטת, כשהיא הולכת ומתלבשת בתוך עולם גשמי, אז היא נראית כמו מוח. אבל זו אותה מערכת, כמו חומר ואנרגיה. שהאנרגיה היא אותו, היא הדבר שבעצמו הופך להיות אחר כך חומר. בסדר, תנסי את זה אחרי מה שעד דיברנו, נראה שזה כל הדבר. בכל אופן, גם החוכמה וגם הבינה, הם עדיין לא עושים את הפעולה שהדעת עושה. הדעת, התחלנו לדבר עליה שהיה פעם מדע המוח כולו התחיל להתפתח, מאיזה בחור בשם ג'יי, אני חושב, קראו לו, שהיה איזה קורא במכרות פחם, ובחור מאוד מוצלח, ניבאו לו עתיד מזהיר שם בתוך המכרות פחם, הוא כבר הפך להיות עובד פשוט למנהל מכרה וכן הלאה, ואז הוא לאט לאט, תוך כדי ההתקדמות שלו, באיזה פיצוץ של איזה הר, איזה מערה, הוא נצא לפוצץ אותה, והכנס שריפה, התפשש שם איזה פשלה וכאילו זה נורא נכנס לו פה ויצא לו פה. ופלא שעד בכל זאת היה לו רופא כנראה מאוד 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 מיוחד, הצליח לרפא אותו ולהחזיר אותו תוך זמן קצר מאוד לשקם אותו. הוא סגר לו פה את החור יציאה, החור כניסה, וכביכול לא קרה לו כלום. אבל מה? כל התפקוד שלו השתנה, הוא חזר לעבוד במכרה פחם אחרי כמה חודשים שהוא קיבל את הפיצויים על אותם חודשים, אבל אחר כך הוא חזר לעבוד וזה לא היה אותו בן אדם. כל מה שהוא עשה לפני כן בכל כך הצלחה, הפעם הוא נכשל על כל דבר. הוא היה יכול לשבת בארוחת צהריים שעות מול הצלחת ולהתלבט האם הוא אוכל קודם את העוף או קודם את האורז, או קודם את האורז או קודם את העוף, להתלבט על שטויות שעות. מצד שני הוא יכל לתת הוראה לפוצץ איזה הר בלי להפעיל שיקול דעת בכלל, ובלי... כל מיני שיקול הדעת שלו השתמשה לחלוטין. והרופא שלו טען בתוקף שזה בעקבות הפציעה שלו, שהוא נפגע לו משהו במוח, ואז בכלל לא היו סגורים על זה שהמוח זה איבר משמעותי בגוף, חשבו שזה נוזל חום, נוזל אפור מיותר בגוף, לא ידעו שיש לו תפקיד חשוב, ו... ואותו רופא טען שהוא צריך לקבל פיצויים על זה. והנהלה שם טענה שלו, והיה שם ויכוח בית משפט, ואמרו שהוא לא צריך לקבל פיצויים. אבל הוא נפטר בקיצור ימים, הוא ביקש בסוף ימיו, הרופא אמר לו, אם אתה מוכן לתרום את המוח שלך למדע, אני רוצה לעשות עליו ניסויים. והוא תרם את המוח שלו למדע, עד היום המוח שלו נמצא במוזיאון באנגליה. אבל מה... מאז התחיל להתפתח מדע המוח. מדע המוח מאז תפס תאוצה, הוא כתב, הרופא התחיל לכתוב מחקרים על החשיבות של האונה הקדמית אזור נפשי, אזור שאחראי על הקבלת החלטות שלנו. ויש אנשים, אפשר היום, יש המון מחקרים על הנושא הזה, למשל אנשים שהם תקיפים מאוד, כל מיני פושעים, אנסים, רוצחים, יש להם בעייתיות באונה הקדמית, הרבה טעמים, בשיקול הדעת שלהם, בקבלת ההחלטות שלהם, בתקיפות, זה קשור לעזות שלנו, כמו שאמרתי, היכולת להתנסר, לדעת משהו עד הסוף, להרגיש שייכות, קשור לאונה הקדמית. איפה זה בא, זה בא לידי ביטוי? כמו שאמרנו, אני מבקש מחילה מראש, מי שזה לא חל עליה, שתוציא את מהסיפור, אבל נשים יש להם בינה יתרה, ודעתן קלה, כך אמרו חזל. מה זה אומר? לא דעתן קלה שאין להם שכל, יש נשים מלומדות ביותר. איפה אנחנו פוגשים את זה? שוב, לא אצל כולם, זה תופעה אבל שאפשר לפגוש אותה. הדעת קשורה אל החיבור, אל החדאות. אני פגשתי את זה בצורה מאוד חזקה, קודם כל כשאשתי התלבטה חודשים אם להתחתן איתי או לא, אבל אני חשבתי שיש סיבה מוצדקת להתלבט. אבל אחרי החתונה, כשהיא רצתה לקנות בגדים, ופשוט הייתה רוצה לקנות איזה בגד לחג, היא אומרת לה, יאללה, קחי יום, תפי לירושלים, תקני כמה שאת רוצה. חזרה בלי כלום. אמרתי לה, מה? כן, התלבטתי יפה. אמרתי, אין בעיה, מהפעם הבאה אני בא איתך. פעם הבאה נסעתי איתה, תגיד לי, זה יפה לא בבתיים, עמדתי בחוץ, חיכיתי, לא הייתה מוציאה החוצה, תגיד, זה בסדר? דברים ששעה הייתה מתלבטת, חושבת, יש לה מערכת השיקולים שלה מאוד מפותחת. הבינה, יש צד לפה וצד לפה וצד לפה וצד לפה, וזה יסתדר לי עם הבגד הזה, ולא... מי חושב על זה בכלל? אנחנו יש לנו חוכמה, אין לנו בינה יותר מדי. אני רואה בגד, מאיר לי, לא מאיר לי, זה הסיפור. אבל שם, אצל האישה, בבינה יתרה, זה איך זה מתקשר לכל התכשיטים בבית. איך זה עובד עם הבגד הזה, וזה יתאים לי לשבת, וזה מיליון ואחד שיקולים. אבל מצד שני, בינה יתרה, יש המון המון הבנה, אבל הדעת, ההחלטה, שם הייתה צריכה להוציא את הבגד, אני אומר, מצויה, זה. כל משנה מה היא הוציאה. זה הבגד הזה, זה הגמירות דעת, זה נקרא גמירות דעת. גמירות דעת זה קבלת החלטה. ו... זה קשור לנו הרבה מאוד דברים בחיים. עכשיו סיפרתי את זה במשהו יותר ביטולי, אבל זה קשור להרבה מאוד תחומים. זה יכול להיות אדם שלומד תורה, ויש לו המון תובנות, יש לו גם המון ידיעות, המון חוכמה. הוא הרבה ספרים הוא למד, ויש לו המון תובנות לגביו. אבל מה זה קשור לחיים שלי? אני יכול לתת על זה הרצאות באוניברסיטה, להסביר, לכתוב על זה ספרים, מאמרים, גם המון ידע וגם המון תובנות. הוא מבין מאיפה זה בא ומה הקשרים, וזה באקדמיה יש המון אנשים מאוד מלומדים, מאוד חכמים, מאוד נבונים. אבל מחוסרי דעת. מה זה מחוסרי דעת? בלי התקשרות אל הדברים. בלי ידיעה. כמו האדם ידע את חווה אשתו, לא רק שהוא הכיר אותה, לא רק שהוא הבין אותה, זה שהוא הרגיש שהיא שלה. שהוא ידע שיש ביניהם שייכות, שיש ביניהם קשר, והוא התמקד על זה. זה יותר קשור לא לציר הלמדני שלנו. אם שמתם לב, זה באמת הרבה פחות כוח שכלי, הדעת. איזה כוח היא יותר משכלי? איך? היא קשורה להרגשה, אבל מי שפה אמרה אמונה, אינטואיציה, רצון. אולי הכוח המרכזי שמופיע בדעת זה הרצון. בכלל, כל הציר המרכזי, אנחנו עוד נלך ונחשף לזה בהמשך יותר ויותר, כל הציר הזה, של הכתר, דעת, תפארת, יסוד ומלכות, הוא קשור אל הרצון, אל ההתמסרות, וללכת על זה. בסדר? כן. איך זה מתרחב על כל ההקשרים, כולל החיים שלי. שאני הולכת על זה. יכול להיות אדם שיעביר שיעור, יכתוב ספר על האמונה באלוקים. והוא יצליח לפתח את זה, איך האמונה באלוקים משפיעה על החינוך ילדים שלך ועל ה... הוא מפתח את זה לכל התחומים כולם בחיים, הוא רואה איך זה קשור לכל תחום ותחום בחיים. אבל מה זה קשור אליי? זה לא שלי. בסדר, אני יכול לתת הרצאה על המחשב הזה, ואיך הוא מצוין באלף ואחד תחומים, הוא יכול לייצר, הוא יכול להכין לך כוס קפה. אבל הוא לא שלי. לא רוצה אותו. מה זה?
תמיד הבנתי שבינה זה המקום הזה של איך הדברים נוגעים בי.
לא איך הם נוגעים בך, אלא איך הם נוגעים בכל ההקשרים בחיים, לרבות... להבין איך זה קשור לחיים שלך, זה משהו אחד.
אבל
להבין של לרצות לקשר את זה לחיים שלך ולא תחום.
זה יותר כאילו להעביר את זה
נכון, זה להעביר את זה לא רק ליישום, היישום כבר יהיה יותר.
היישום הוא למטה יותר, אבל זה המעבר.
נכון. לכן הדעת היא הדבר הכי חשוב, היא נמצאת, כמו שאמרנו, המוח הקדמי, שזה הפריצה קדימה, ההליכה על זה, היא גם קשורה לגזע המוח שהוא מתרגם את כל הידיעות של החוכמה והבינה לתוך העמוד השדרה, לתוך הלב, לתוך האיברים, לתוך החיים שלנו. זה מה שנקרא בדעת חדרים עם הלב. הדעת ממשיכה את כל התובנות וכל החוכמות לתוך החדרים. חדר זה חסד דין רחמים. זה חסד גבורה ותפארת. היא ממשיכה את זה לתוך החדרים, בתוך הלב, בתוך האישיות. זה הדעת אחראית. את יכולה לצאת איתו כמה חודשים. את קלטת אותו ב... הוא העיר לך מאוד, היה שם הערה נפלאה בהתחלה. יש לך המון תובנות, את מבינה בדיוק את החיים שלו, יש לך עליו, את יכולה לנתח אותו, את יכולה להבין את כל המעלות שלו ואת כל ה... וגם איך הוא יהיה בעוד 20 שנה, איזה אבא טוב הוא יהיה לילדים שלו. את יכולה לעשות את כל זה בחומן ובבינה. אבל לפעמים בקבלת ההחלטות, זה לא יעזור לך כמה התבוננת. אם אין לך את השלב שאת מתמסרת. לפעמים זה קפיצה למים. מה?
איזה כלי זה המשקיעו
בכלים המעשים? זה כוח ההתמסרות. ואני אספר לכם סיפור. לפני שנתיים בערך ניגש אליי תלמיד, לא הכרתי אותו קודם, אומר לי, אני כבר מסיים שנה ב' במכינה, כבר שנתיים של לימוד, בסניף שלי כולם חושבים שאני הכי דוס. כל פעם שצריך להעביר פעולה, אני מעביר באש, בהתלהבות, אני מסביר דברים. ואני מחלל שבת. מדליק אור בשבת בלי, אין לי שום מחסום מזה. אף אחד לא יודע, אבל בחיים האישיים שלי אין לי שום בעיה להדליק אור בשבת, לחבות אור בשבת. אני לא מניח תפילין. הוא חי כמו חילוני, ויש לו עולם, אמרתי לו רגע, חי בסתירה מטורפת. הוא אמר לי נכון. אני חי בסתירה, אבל אני פשוט לא מצליח להתמסר לזה. אמרתי לו, תשמע, העצה שלי, הוא רוצה העצה, הוא רוצה לעבור שינוי, הוא פשוט הרגיש שהוא, אין לו את הכוח הזה שמתמסר. אמרתי לו, בחצי שנה הבאה שלך עד הגיוס, העצה שלי, תיקח פניני הלכה ומשנה ברורה, וחצי יום תשקיע בלימוד הלכה. רק הלכה. ובנייני אמונה היה לו מבנים והסברים מטורפים, אבל הלכה. למה? כי הלכה זה איך אתה מתרגם את כל זה לחיים שלך. כשאתה לומד הלכה זה כבר נוגע אליך. אתה צריך עכשיו לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה. ואמרתי לו, תנסה, זה היה בחנוכה, אחרי שנה ורבע של לימוד. אמרתי לו, תנסה עד פסח, כשאתה מתגייס, תנסה ללמוד המון 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 הלכה. בפסח הוא כתב לי מכתב, לא הכרתי, לא תלמיד שלי, לא יותר מדי נפגשנו. בפסח הוא כתב לי מכתב, לא יאומן כמה הלימוד הלכה זה שינה את חייו. ההתמסרות שיש בלימוד הלכה, ההרגשה ש... ואמרתי לו, וכל דבר שאתה לומד, תיישם. כל דבר שאתה לומד, בלי להבין, בלי להרגיש שייך, זה לא שלך, תיישם. אחרי זה, אם האוכל יבוא התיאבון, ואחרי שאתה מיישם דברים, כוח הדעת שלך עובר שינוי. וכמו שהרבה זוגות, היא מבינה בשכל שזהו. יש לה המון המון הבנה בזה. אבל כוח הדעת של החלש, לפעמים היא צריכה איזה... היא צריכה לקפוץ למים. היא צריכה כבר לקבע את זה בירוסין. היא צריכה... ורק לפעמים כמה חודשים אחרי החתונה, היא תתחיל לעבור עם את התהליך של כוח הדעת שלה יעבור שינוי. לפעמים הרגשות שלה, העולם הרגשי שלנו לא מתעורר אם אין דעת. זה לא יאומן הדבר הזה. כמה... המערכת הרגשית תלויה בהרגשת השייכות. אני יכול לדבר עכשיו על משהו ואין איזה שום... זה לא קשור אליי. זה לא יגרום לי בכלל לא להתרגש. אבל אם אני מרגיש קשור לזה, יש לי שייכות לזה, אני יודע את זה, אני החלטתי שזה שלי, שאני מתמסר לזה, אז הדברים יתחילו לפעול על הרגש שלי וישנו אותם. בסדר, זה הדעת. הדעת, כמו שאתם רואות, זה כמו שאמרנו, זה לא כוח כל כך למדני, שכלי, זה כוח של רצון, שהוא מתנקז לתוך הידיעה שלמדתי, ואז אני מתאחד איתה. יש לו קשר, יש לו פנימיות וחיצוניות. הרבה פעמים שואלים, הרבה פעמים שפוגשים את הכוח של הדעת, להפעיל את שריר החוכמה, הבנתי איך, ללמוד הרבה, הבינה זה לשוט, לשבת, אבל הדעת, איך אני, איך אני, איך אני עובד על השריר של הדעת? לא שאני רוצה או שאני לא רוצה. או שאני מרגיש שזה שייך אליי, או שאני מרגיש שזה לא שייך אליי. איך אני עובד על זה? למדתי סוגיה מאוד מעניינת על איסור לשון הרע, ואני מבין עד כמה זה חשוב ועד כמה זה מזיק בעולם. אבל סבבה. לא מזיז לי. לא רוצה לעשות את זה בחיים שלי. איך אתה יוצר אצל בן אדם שבא ללמוד תורה, לומד הרבה, יודע הרבה, מבין הרבה, אבל הוא לא מרגיש קשור לדברים. איך אתה יוצר אצלו את הרצון הזה, את התנועה הזאת? וכמו שאמרנו, הדעת היא חיצוניות הכתר, והכתר הוא פנימיות הדעת. ואם הדעת קראנו לה רצון, רצון הוא יותר מדויק שייכות, הכתר קשור יותר לאמונה. כשאת באה ללמוד, עוד לפני שבכלל פתחת את הספר ודברים העירו לך, ודברים התחילו להתרחב בתוכך ולהתחלת להתבונן בזה, השאלה הגדולה שצריך לשאול את עצמך, האם יש לי אמון במה שכתוב פה? זו השאלה המרכזית. שעליה צריך, איתה מתחיל כל הסיפור. אם יש לך אמון, הדברים לא רק יעירו בך, ולא רק התפתחו לבניין שלם, יש גם לקוות שהם גם יגיעו אל הדעת שלך. את תרצי להתחבר אליהם. אם את מתחילה את הסיפור בחוסר אמון, יש לך איזה דברים שחסמים את, את האמון שלך בדברים, את קוראת ספר, ואין לך אמון במי שכתב את הספר הזה, או במה שכתוב בו, את יכולה אחרי זה ללמוד הרבה, לדעת הרבה, אבל זה לא יתנקז לדעת. כי הדעת היא רק חושפת את מה שהיה לפני כן בכתר. בסדר? הכתר זה כוח האמונה שלנו, הסיבה שבכלל נכנסתי לתוך הסיפור הזה. אם אני נותן אמון במישהו, אני גם מרגיש שייכות אליו. עכשיו, אם אדם מרגיש שפה זה באמת חסום, כשהוא שואל את עצמו במקום מאוד מאוד כן ואמיתי, אני לומד הרבה תורה, יודע הרבה, מבין הרבה, ולא מרגיש קשור. לא מרגיש שזה צריך להשפיע, שזה משפיע על החיים שלי. שאל אותו, אוקיי, זה, יש פה איזה פגם. תעלה לפה, אתה נותן אמון? הרבה פעמים לפעמים אדם יגיד, לא, יש לי בעיה באמון בתורה. הנחת המוצא שלנו, שהאמונה הזאת כבר קיימת אצלך, משהו חוסם אותה. ועכשיו תנסה לזהות ולגלות מה חוסם אותך מהאמונה. האמונה הזאת קיימת, הראשית של הקשר נמצאת. עכשיו בוא תנסה לגלות מה חוסם אותך מהקשר. הייתה פה איזה הערה שפספסתי? בסדר? זה נקרא לגלות את האמונה. הרבה מאוד מלימודי האמונה שלנו, אנחנו לא בונים את האמונה. האמונה היא לא שכל ולא רגש כמו שאומר הרב קוק. האמונה היא לא יושבת על מבנים. האמונה יושבת על קשר עצמי, קשר פנימי. שצריך לחשוף אותו, לגלות אותו. אחרי שחשפת אותו, כל התובנות שלך יהיו הרבה יותר פוריות. החוכמה והבינה האלה יולידו ילדים שיתגלו בתוך המערכת הרגשית שלך, המעשית שלך. אתה תהיה אידיאליסט, אתה תעשה דברים. זה קשור, האידיאליזם קשור יותר אל הנצח והעוד. אתה תנצח כל מיני מונעים, אבל רק מכוח זה שאתה הבנת משהו שיש לך קשר איתו. הראשית של כל הסיפור הזה מתחיל בכתר. זה הראשית של הכל.
זה בהכרח שהבעיה של הדעת כאילו תהיה נובעת מהכתר? כמו שספרת נגיד על התלמיד שלך, שהוא לא שלך...
את צודקת, שם לא בהכרח. לפעמים זה כישרון שהאדם פשוט צריך לחיצונית לעבוד עם עצמו. לפעמים יש לו אמון כללי, אבל קשה לו ההתמסרות המעשית. השלב הזה הוא לא מפותח לצחוק.
זה באמת תקוע כאילו, כי זה...
הוא צריך לעבוד על השריר הזה בחיים בכלל. שאלתי אותו, עשיתי לו תשאול כזה, איך אתה בלקנות נעליים, איך אתה ב... הוא אמר לי, אני בחור מהסס כזה, הוא מאוד מאוד תמיד הוא... כמו שאמרתי, הוא יכול להיות גבר כזה, עם בינה לא מפותחת, אבל... הכישרון שלה לקפוץ למים, שאלתי אותו ביהודיה. אתה עומד שם למעלה, אתה מאלה שקופצים או לא קופצים? ואני מאלה שמתלבטים שעה ויורדים.
אבל אם אין לך כאילו את האמון, נגיד אמרת שאתה קורא ספר ואין לך אמון במי שכתב אותו ומה שכתוב בזה,
אז איך?
אז איך אתה מחזק את זה?
תראי, לא עם כל מחבר ספר צריך לפתח אמון, יש כאלה שכבדהו וחשדהו. אבל אם זה תורה, אם זה משה רבנו, אם זה עובר בזרם של התורה, אז אם אין לך אמון בזה, כנראה משהו אצלך נחסם מכל מיני סיבות שפגעו באמון. זה יכול להיות ורב מסוים נגיד שאת ראית אותו עושה מעשה שלא נראה לך מתאים לעבודת השם ולמקום שלו, נפגע לך משהו באמון שלו, באמון בו. זה יכול להיות סגנון תורני מסוים שאת מרגישה שהוא מוביל למקומות שאת לא נותנת בהם אמון. יכול להיות דברים כאלה, תנסי לאתר. אם זה סיבה, אם זה משהו יותר בתוכנו שנחסם מהאמון בגלל, נגיד, יכול להיות לפעמים תופעות כמו שעכשיו אנחנו פוגשים, שאנשים איבדו אמון ברב בגלל כל מיני הלאום תקשורתי שנוצר מסביבו. לפעמים זה משהו חיצוני, יכול להיות שכשהתחתנתי עם שילת, אז סבא שלה היה ניצול שואה, ויהודי מופלא, עליו אפשר לדבר שעה לפני עצמו, הוא בן 91 נפטר, כשהוא יצא מהשואה הוא אמר, אני עשיתי איתו דיל, אני רוצה למות בגיל 91, ככה הוא אמר. קודם הוא ידע מה הגימטריות של 91, יש לזה גימטריות מאוד חשובות. ששם הוויה, הוויה ועדנות ביחד, יש כל מיני עניינים בשם, במילה 91, אבל ככה הוא בחר למות. יצא מהשואה, זה שנים, כשאני הכרתי אותו, הוא עדיין חי, כולם אמרו, הוא אמר שהוא רוצה להגיד 91, וככה יהיה. בגיל 91, סמוך למולדת שלו, הוא נפטר. והוא היה לו חשבון פתוח, ככה הוא היה אומר. היה לו חשבון פתוח עם אלוקים, הוא ניצל מהשואה, הוא היה חסיד לפני כן, והוא, מה שנקרא, איבד את האמונה בשואה. אמא של אשתי גדלה בתוך בית כזה, ויש לה הרבה דברים שהיא לא כל כך נותנת אמון. וזה מאוד ישיר, אתה יכול לשמוע, לראות את האמון ברבנים, אמון בכל מיני דברים. אתה יכול לשמוע את האמירות שלה, ואתה פשוט רואה את הקשר לאמירות של הסבא. ועם השנים אתה רואה איך אפשר להחזיר מחדש את האמון, כי האמון הזה קיים בפנים. אבל יש כל מיני קשיים, כל מיני קושיות, שרבנים, אמון ברבנים לפעמים, היום בחברה הישראלית הוא מאוד נפגע בגלל כל מיני דברים שקשורים לכסף וכבוד. כל מיני רבנים שסרחו מוציאים שם רע על האמון של בני אדם ברבנים. אז נגיד דבר כזה שנפגע, זה צריך מחדש לשקם את האמון. אבל האמון בתורה הוא קיים בתוך הנפש שלנו. יש לנו משיכה טבעית, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם כשנלמד את הדברים שלנו מפסצנה, לקראת סוף השנה. אבל כוח האמונה שבנו הוא כוח מאוד טבעי, אפשר לגלות אותו. אפשר לדבר עליו ולזהות אותו בצורה מאוד פשוטה, כמו שיש בנו כוח חיים שהוא כוח טבעי. הרצון שלי לקום בבוקר זה לא בגלל שהתבוננתי והבנתי ששווה לי היום לקום בבוקר, יש לי משהו חשוב לעשות היום. הרצון שלי לקום בבוקר, כמו של ילד קטן בן שנתיים, זה כי כוח החיים רוצה להופיע בו. זה כוח האמונה בקרבנו, זה כוח חיים, מאוד מאוד עוצמתי.
אני לא יודעת שאלה בשאלות את עצמי, וזה בנברת את זה, אז ככה
נראה את האמונה. לפעמים את כוח האמונה הזה אנחנו פוגשים דרך שמחה. אנחנו נדבר עליו. זה כוח שאנחנו, הוא הרבה מעל החוכמה והבינה, הוא הרבה לפני החוכמה והבינה. לפעמים כשאדם, יכול לראות כמו שאמרתי מקודם, כשאדם הוא שמח, הוא מקבל החלטות הרבה יותר מהר, הוא הרבה יותר אינטואיטיבי. כשאדם הוא שמח, הוא יפוץ מהיהודי בלי הרבה להתלבט. כשאדם כבד, אז הוא, או שכן, או שלא. לפעמים מה שפותח את הצ'קרות של כוח האמונה הזה, של הכתר, זה השמחה. לפעמים זה גמישות נפשית, זה ענווה. יש הרבה תכונות שקשורות לכתר. בסדר? נדבר עליהם בעזרת השם כשנגיע לכוח. אנחנו נעסוק בהרחבה בכוח האמונה. עוד שזה נושא יסודי, אנחנו מגיעים אליו בדרך כלל רק בסוף השנה. עושה זה אדמו"ר מפסצנה. הוא עסק המון בכוח הזה, כי הוא חווה מצבים מאוד קשים בשואה. המצבים האלה רק העצימו את האמונה שלו. אז הוא הרבה מאוד עסק בכוח הזה שנקרא אמונה. בסדר? אנחנו נעצור כאן פעם בעזרת השם, אנחנו נפתח את ההשפעה של מה שאנחנו עכשיו למדנו, זה נקרא מוחין, של המוחין על המידות, על העולם היותר רגשי ומעשי שלנו, בעזרת השם.